רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמים, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שתוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה, קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה עושים את זה.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו לאוטלנד 365.co.il.
שניכם ממש קרואים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
אתם
לא מבינים,
עושים
פרסומות. היי, זה עידן מעושים רפואה. ודאי שמעתם באחד מהפרקים ברשת על האירוע ביום שישי 1 בפברואר בסרונה, אירוע התרמת שיער לפאות לחולות בסרטן. האירוע יתקיים... אנחנו נהיה שם ונקליט קולות ואירועים, נשמח גם לפגוש אתכם. אבל מפאת בעיות טכניות קלות, לא נוכל להקליט פרק מלא מול קהל. אז אם אתם בעלי רעמה שופעת, 30 סנטימטרים אורכה לפחות, ואתם רוצים לעשות טוב למי שזקוקה לכך, בואו לסרונה תל אביב ביום שישי 1 בפברואר 2019, מהשעה 12 ואילך. יובל וגם אני נהיה שם.
עושים תנ"ך. עושים תנ"ך. יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בפרקים הקודמים של עושים תנ"ך דיברנו על מערכות יחסים בזמן התנ"ך, על מערכות יחסים שמייצגות אולי את מערכות היחסים בעת העתיקה. דיברנו על הזוג המיתולוגי, הזוג הראשון, זה שיצר את המודל הפטריארכלי אולי, אדם וחווה. ודיברנו על דוד ומיכל, אהבתה של מיכל לדוד, ואולי חוסר אהבתו, השימוש הציני שעשה דוד המלך הגדול במיכל. בפרק הזה של עושים תנ"ך, אנחנו נמשיך בעוד מערכת יחסים אחת, שהיא לדעתי הכי מורכבת והכי מעניינת שפגשנו עד עתה. בדיוק לצורך העניין נמצאת איתנו באולפן דוקטור אהובה אשמן מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך, מה שלומך?
שלום, שלומי מצוין.
אז על מה מדברים היום בעצם?
אנחנו מדברים על שמשון.
שמשון הגיבור.
שמשון הגיבור.
הוא ולא אחר.
הוא ולא אחר. מדובר בשופט שיש לו הקדמה מאוד מאוד מעוררת ציפיות. מסופר לנו על הנסיבות שבהם הוא נולד, הלידה הניסית שלו, אין הרבה דמויות במקרא שנולדו במסגרת של לידה ניסית, בשורה של מלאך, אם הכרה, זה בדרך כלל אבות האומה, יצחק נולד בנסיבות כאלה.
זאת אומרת, דוד המלך הגדול מסופר מהרגע שהוא נער, לא מסופר לפני, מה קרה לפני, איך הוא נולד.
זה לידה יוצאת דופן, זאת אומרת שהציפייה שלנו לסופר הירו של ממש. כבר במסגרת הפתיח הזה שמתאר לנו את אמו, את אביו והמלאך שבא ומתערב ומסופר שאישה הכרה והוא מתואר כנזיר לאלוהים, נזיר מבטן לאלוהים, מוקדש לאלוהים. וכל זה מעורר ציפיות מאוד גדולות לגבי המשך הדרך.
אבל הציפיות האלה נשברו די מהר, נכון? זאת אומרת...
בניגוד לכל שאר השופטים שבעצם נבחרים כדי להושיע את העם, להתמודד עם האיום הצבאי וכו', גם לגבי שמשון יש ייעוד מאוד דרמטי, הוא צריך להושיע את העם מידי הפלישתים, שזה האויב הגדול ביותר, אבל הוא לא עושה את זה. הוא בעצם, כל המלחמות שלו עם הפלישתים, זה יותר נקמות אישיות, מאשר באמת סיפורי ישועה.
זאת אומרת, איזה סופר הירו עם קומיקס משלו, שלוחם את מלחמותיו הפרטיות, למרות שהוא הוגדר מראש כזה שאמור להושיע את העם.
לשם כך הוא נולד. כן. הסיפורים עליו הם בעצם יותר סיפורי אהבותיו של שמשון.
זאת אומרת, במקום תחבולות מלחמה של מצביא גדול, קיבלנו סיפורי אהבה. שזה לא רע, וזה מתאים גם לפרק שלנו.
בדיוק, ולכן אנחנו נדבר עליו.
נדבר עליו. אוקיי, אז שמשון הגיבור, הנזיר לאלוהים, האיש שנבחר מבטן אמו לשמש כמושיע לעם, הוא בעצם מאהב לא קטן.
מדובר באדם שמזוהה עם שלושה סיפורי, לא יודעת אם סיפורי אהבה, אבל שלוש מערכות יחסים.
כי כולנו מכירים את הסיפור הידוע עם דלילה, וזה אולי המקום לבדיחה הגרועה הידועה ששמשון היה לו שיער ארוך, ודווקא החברה שלו הייתה דלילה.
לא מכירה את הבדיחה הזו, אבל אני מכירה לפחות עוד שתי נשים. חייב.
אוקיי, אז עליהם מן הסתם נדבר ונראה גם איך זה מתפתח.
ולא סתם נשים, אלא כולן, הפטיש שלו זה נשים פלישתיות, נשים זרות.
היה לו קטע עם נשים פלישתיות.
הנשות האויב, הוא אמור להושיע את העם מידי הפלישתים, אבל הנטייה שלו היא דווקא להתחבר עם נשות הפלישתים.
מעניין.
נמשך אל האחר.
אל האחר, אל השונה, אל המסוכן אולי.
אל המסוכן, כן, הרפתקן לא קטן.
אוקיי, אז סיפורי שמשון הם סוג של סיפור חינוכי כזה בעצם, שבא לחנך את העם אולי באמת להיזהר מהפלישתים בצורה מסוימת?
אולי לחנך את הגברים להיזהר מהנשים הזרות.
כי אני מזכיר, את חוקרת תנ"ך בראייה מגדרית, וככה אנחנו מסתכלים.
יש לנו בעצם סיפור חינוכי באמת, יש לו הרבה מאוד, אפשר להסתכל עליו בהרבה מאוד נקודות מבט, אבל יש גם את הפן הדידקטי, משום שיש לנו כאן גבר שנענה לדגם שמופיע מופיע בהרבה סיפורים, ואנחנו גם נתקלנו בהם כשדיברנו על יעל ונשים אחר, וכמובן האישה הראשונה, חווה. בעצם האישה הזאת זה מודל של נשיות אחרת. היא מכונה אישה זרה, נוכריה, אבל בעצם הנוכריות שלה זה בעצם העצמה של האחרות הנשית המיוחסת למודל הזה, למודל הנשיות הזה.
כל זאת, אגב, על רקע, הרבה נשים נוכריות וזרות שהיו בתנך, כמעט כל הנשים הגדולות בתנך, מציפורה, דרך איזבל, ועד סבתא רבדה של דוד המלך, הן נשים נוכריות, זאת אומרת, הן מאוד נוכחות שם, ואולי דווקא בגלל הדברים האלה, היה צריך להזהיר.
נכון, וגם באמת הנשים הנוכריות הן יותר צבעוניות, הדמויות שלהן יותר מלאות, והן יותר מוצגות כאקטיביות. ייתכן מאוד שהדימוי הזה של האישה האקטיבית, גם המפתה, באיזשהו מקום זה מודל שיש בו יסוד חתרני, משום שהוא נוגד את החינוך המגדרי הטוב. לחנך אישה, למלא את התפקיד המאוד מוגבל של הביתי, המשפחתי. ואנשים היוצאות דופן האלה הם בדרך כלל באמת נוכריות, כמו איזבל, כמו שציינת.
אז למה אישה הזרה הזאת כל כך מפחידה? אם היא אקטיבית ומקדמת את העלילה וסך הכל יוצרת, מה הפחיד אותם כל כך?
היא מייצגת נשיות אחרת במקרה הזה, זאת אומרת, כל פעם, כל אישה והסיפור שלה, אבל הדמות הזאת, המודל הזה של האישה הזרה, מעצים את הנשיות האחרת הלא רצויה. קשה לנו יותר להבין את המודל הנשי השלילי כאשר הוא ישראלי. יותר קל לנו לראות אותו כמודל זר כשאנחנו מבינים שמדובר באישה נוכריה.
זאת אומרת, היא זרה עם האויבים והיא גם אישה, אז זה מתחבר לנו הכל ביחד.
נכון, זה הופך את זה, זה עושה שכל.
ושמשון שלנו, הגיבור הגדול, נכנס למלכודת הזאת שלוש פעמים, לא פעם אחת.
נכון. כך הוא מוצג. הוא בעצם הגיבור הגדול הזה, הסופר הירו, הגיבור העל הכי גדול של ספר שופטים, לפי הפרומו, כן? כן. מפתיע בכך שהוא בעצם מתגלה כפטי. הוא שוב ושוב כמו איזה תבנית כזאת, חוזר לזירת הפשע.
כמו אש שמסתובב סביב המנורה, וכל פעם נכנס עם הראש בקיר ובא עוד פעם.
נכון. זאת אומרת, הוא לא יכול להיגמל מהמודל הזה, מהתבנית הזאת.
מהתבנית.
מהפיתוי דווקא לנשים פלישתיות, דווקא לנשות האויב, דווקא לנשים שאולי מייצגות עבורו נשיות אחרת. כמו השיר של יונה וולך. רומזים לנו שיש סקס אחר. טוב שהוא שומע על זה. משהו אחר. הוא כאילו נמשך אל ה...
לשלילי, למפחיד.
למפחיד,
לפתקני,
למעניין.
אוקיי, אז בואי באמת ניכנס לסיפור עצמו ונקרא את הפסוקים הכי טוב.
כן. אנחנו מתחילים בסיפור הראשון בפרק י' ד'. זה בעצם סיפור האישה התמנית, האישה הראשונה. וירד שמשון מצורעה, תמנתה, ויר אישה בתמנה, בתמנתה, מבנות פלישתים. שוב, אישה זרה, אישה פלישתית. ויעל ויגד לאבי ולאמו, ויומר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. הוא משתף את הוריו, הוא רוצה להתחתן איתה, ויאמרו לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים, מהפלישתים הערלים?
אבא ואמא היהודים דואגים, כן?
יש כל מיני אחרים, כן. יש כל מיני זרים, אבל הפלישתים הם לא סתם זרים, הם גם ערלים, זאת אומרת, כל עמי האזור הם שמים, הם לא, לכאורה הם לא שמים, ודווקא מכל האנשים הוא רוצה ללכת למצוא אישה כזו, ושמשון... אומר, אותה כך לי, כי היא ישרה בעיניי. זאת אומרת, שמשון עומד על דעתו, וזה בעצם שלב ראשון בהתבגרות שלו. היא ישרה בעיניי, אולי בעיניך היא לא ישרה, אבל זה מה שאני רוצה. הוא בעצם מתעלם מנקודת המבט של הוריו, וזה אפשר לראות בזה סוג של מרד ראשוני בייעוד שקבעו לו הוריו. הרי הייעוד שלו, בפרק י' ג', מסופר לנו על הייעוד שלו להיות המושיע שיושיע את העם מידי הפלישתים. והבחירה שלו דווקא באישה פלישתית מלמדת על סוג של מרד בגורל שיועד לו, שקבעו לו הוריו. פסוק 4, ואבי ואמו לא ידעו כמה אדוני היא. זאת הערה, שיש האומרים שזאת הערה שנכנסה מאוחר יותר לסיפור. ניסיון של המספר לקשור את התשוקה הלא ברורה הזאת של שמשון, להתחתן דווקא עם אישה פלישתית, לקשור את זה לסיפור הישועה הגדול. כי טוענה הוא מבקש, טוענה, תירוץ הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. זאת אומרת, יש כאן איזו תוכנית אלוהית, שבגללה שמשון רוצה להתחתן עם אישה פלישתית, בעצם כדי לבקש את הפלישתים, כדי להילחם.
להתקרב בפלישתים. אליהם כדי להילחם.
כן. זה מה שטוענים חוקרים, שהפסוק הזה הוא גלוסה, הערה שחדרה לתוך הטקסט. המספר עצמו... מנסה להבין...
כי הוא מרגיש שמשהו פה לא הגיוני.
כן, מה פתאום הגיבור הזה, שרק הסברנו עד כמה לידתו היא ניסית, ועד כמה הוא...
הולך להילחם בפלישתים, פתאום חובר לפלישתים.
בדיוק. וירד שמשון, ואבי ואמו...
הוא כבר לוקח את הפמיליה איתו.
נכון. ויבואו עד כרמי תמנה. על פי תרגום השבעים, נאמר ויבוא עד כרמי תמנה. זאת אומרת, הם לא הלכו איתו. וגם בהמשך אנחנו נראה שהם לא יודעים מה קרה. זאת אומרת, הסיפור שעכשיו הולך לחוות שמשון, לא ידוע להורים, אז אפשר להבין את זה בשתי צורות, על פי תרגום השבעים או על פי התנך. אם אנחנו הולכים לפי גרסת התנך, כאילו הם הלכו בשתי דרכים נפרדות. משום שכל מה שיקרה עכשיו לשמשון לא ידוע להם. שמשון וההורים שלו התפצלו והלכו בשתי דרכים שונות. ומשום מה, על פי הנוסח הזה, בחר בדרך הלא שגרתית.
טוב, צריך להצדיק את הסיפור איכשהו, זה נראה לי שזה מה שקרה פה.
יכול להיות.
אוקיי.
או שאם אנחנו רוצים ללכת עם המספר לזרום איתו,
אוקיי.
אז משהו גרם לו לרצות דווקא ללכת בדרך הכרמים, כרמי תמנה.
בוא נזרום גם עם זה, מי שהוא גרם לו, איזשהו ישות משליחה שרצתה להוכיח משהו.
משהו בו, אולי.
אולי בו.
ומה זה כרם, אני שואלת אותך.
לי...
מה האסוציאציות של קרעי
וקרמים? לי ישר קופץ לחולל בקרמים.
לחולל בקרמים,
קצת
נכון.
לשתות יין, נכון. קצת משהו רומנטי. נכון,
לפרוס, שיר השירים.
לפרוס מפה של פיקניק, אולי לשתות משהו, לאכול משהו, לתנות אהבים בקרמים, זה מתחבר, זה נשמע
מתחבר,
דומה.
מתחבר, זה נשמע, ושיר השירים מלא בקרמים, ובכלל קרם זה דימוי בשיר השירים, לאישה, למיניות, אולי זאת הסיבה שגרמה לו לרצות ללכת לקרמים, במיוחד שעוד מעט הולך לפגוש את אהובתו.
או למספר, לספר לנו כדי לרמוז לנו מה הולך להיות.
רמז מקדם.
כן.
אז שמשון באמת העדיף ללכת בין כרמי תמנה כדי להגיע אל האישה התמנית, והנה אנחנו מצפים שהוא יפגוש את האישה התמנית באיזשהו שלב, אבל לא. כפיר עריות שואג לקראתו. זאת אומרת, אי שם בקרמים הוא נתקל בכפיר עריות. ותצלח עליו רוח אדוני, וישסהו כשסה הגדי ומאומה אין בידו. זאת אומרת, הוא קורא לו את הצורה.
הנה, הסופר הירו שלנו בהתגלמותו.
נכון, סופר הירו שלנו בהתגלמותו, נכון? אין לו חרב, כמו שנאמר על דוד, וחרב אין ביד דוד, חרב אין
הוא
ביד...
לא צריך,
הוא לא צריך, הוא קורא אותו כאילו היה גדי רך וצעיר. קודם כל זה מוטיב, מוטיב גם במקרא וגם בתרבויות המזרח הקדום. הגיבור שנלחם באריות, אשור בניפל מתיאר את עצמו כצייד האריות.
זאת אומרת, זה לא כל כך המצאה שלנו.
זה מוטיב תרבותי.
חוזר באזור.
כן, זה מוטיב תרבותי, זה כמובן מעצים את הגבורה של הגיבור. שמשון, אין ספק שהוא חווה את עצמו... אז מארי, זאת אומרת, זה מעצים אותו, חזק יותר מארי, אני אומרת, זה רמז מקדם למה שיקרה לו בהמשך. בעבירת המסתורים של הקרמים, בתחושת כוח מסעירה, מרוממת, הוא הולך לבקש את ידה של האישה התמנית, כאשר הוריו, לפי התנך, כן, נוסח התנך, יגיעו לשם גם הם.
בהמשך, הם לקחו את הדיטור, את הדרך הארוכה כנראה, הוא הכיר את הדרך עוד מהפעם הקודמת.
כן. אחר כך התנך ככה לא מפרט יותר מדי, אבל מיד נאמר, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. זאת אומרת, החוויה, ברור שהחוויה הייתה חוויה מאוד חזקה, והוא לא סיפר אותם להוריו. הוא שמר את זה בסוד. אנחנו נראה שסודות ושקרים, יותר סודות, ילוו אותנו לאורך כל הדרך.
כל הסיפור הזה.
לאורך כל הסיפור. ושוב, הוא כנראה חזר הביתה, ועוד פעם וירד וידבר לאישה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא עוד פעם חוזר לתמנה, ותישר בעיני שמשון. זאת אומרת, כנראה שהיו כמה מפגשים, ושוב, הוא חוזר...
מצא חן בעינה, במילים פשוטות.
כן, מצא חן בעינה. וישב מימים לקחתה, יש לנו כאן תחיסה של זמן, ימים זה יכול להיות גם שנה בתנך, זאת אומרת שהיו כנראה כמה מפגשים, הוא חזר הביתה ושוב, ועכשיו הוא חוזר עוד פעם לתמנה כדי לקחת אותה. כעבור כמה ימים, בצאתו אליה, הוא רוצה לדבר איתה, לקחת אותה, אולי להתחתן איתה. לא נאמר על מה הוא דיבר איתה, יכול להיות שהוא...
גם לא נאמר אגב איך היא נראית.
לא, זה התנך בכלל.
מה היא לובשת?
לא.
אם היא הייתה בלונדינית או שחורת שיער.
היא הייתה פלישתית.
אוקיי.
גם על זה אגב, לא, היא הייתה פלישתית. על דילה יש ויכוח, אבל...
אז היא הייתה פלישתית. אז אנחנו לא יודעים מה היא לבשה, או מה היא אהבה לאכול, או איך קוראים לה חס וחלילה.
האישה התמנית...
כן, האישה הישראלית.
כמו הרבה מאוד נשים, השמות לא נזכרים.
האישה הישראלית, נו, אוקיי.
כן.
קווים לדונתה, כן.
כמו שבפעם הראשונה, בדרכו לתמנה, הוא יצא דרך הקרמים וראה את האריה, עכשיו הוא חוזר הביתה, לאחר ביקורו בתמנה, והוא חוזר לאותו מקום, לכרמי תמנה, כדי לראות את מפלת האריה. ויסר לראות את מפלת האריה, מילה חזקה. הוא בא לראות את גופת האריה המת. זאת אומרת, המראה, הזיכרון היה כל כך חזק, והוא הסתקרן כדי לראות, רצה לראות אותו. אבל דווקא השימוש כך במילה מפלת, מפלת האריה, יש לנו גם כאן רמז מקדם, למפלה הצפויה של שמשון עצמו.
שלו עצמו.
כן.
הרמזים כבר בגוף הטקסט, כן. מה שנקרא, האקדח במערכה הראשונה.
זה האריה, מפלת האריה זה באמת האקדח ש...
שיירה בהמשך.
שיירה בהמשך. אז הוא חולף ליד גופת האריה שהרג, כן, מה הוא רואה? הנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש.
זה הסיפור המפורסם, התמונה הידועה.
נכון, הדבש כמו הקרמים, גם יש לו אסוציאציות אירוטיות. וירדהו אל כפיו, הוא רודה את הדבש, וילך הלוך ויכול. שוב נזכרות הידיים, הוא הרג את האריה בידיים שלו, הוא רודה את הדבש בידיים שלו, וילך אל אביו ואל אמו, וייתן להם ויוכלו. שוב, אחרי האימות המסוים שהיה לו עם הוריו, שלא היו מרוצים מהאישה התמנית, עכשיו הוא ככה נותן להם את הדבש, חולק איתם את הסוד שלו, באיזשהו מקום יש לנו כאן איזה סצנת פיוס כזו, אבל לא יגיד להם, כי מגביית האריה רדה את הדבש. זאת אומרת,
וזה מוזכר במכוון הדבר הזה. זאת אומרת, לא סתם כתבו את המילים האלה, יש פה איזה...
הסיפור המקראי הוא מאוד מאוד תמציתי, ולכן כל מילה שקולה.
אז למה באמת הוא לא אמר להוריו?
הוא שומר את זה בסוד. יכול להיות שהוא חווה את החוויה הזאת כחוויה, הוא מבין שהחוויה הזאת היא חוויה מאוד דרמטית, שיש בה מסר מאוד מאוד גדול עבורו, ולא בטוח שהוא מבין את המסר. אולי אנחנו נעזור לו להבין את המסר.
אוקיי, אז מצוין שאנחנו פה.
אנחנו בדיוק פה כדי לעזור.
נעזור לו.
כל ברור שהתיאור הזה של שמשון שרודה את הדבש בידו, בידיים שלו, ולא חושש מהדבורים, מהקיצת הדבורים, כמובן שהיא מדגישה את הגבורה שלו. הרושם שלנו שהאירוע הזה, המפגש הזה עם האריה, שיסוע האריה, והמחזה הזה של דבש בתוך בגופת האריה, הסעירה אותו מאוד, הדהימה אותו מאוד, שמר את זה בסוד, הוא אמנם נתן את הדבש להוריו, אבל לא סיפר להם את הסוד. והנה, זה עדיין מטריד אותו. הסיפור הזה מטריד אותו, והוא מאבד אותו, והוא הולך לאבד אותו, ולהפוך אותו לחידה. הוא בעצם יוצר איזה יצירה מהאירוע הזה שהוא חווה.
תשמעי, זה אירוע חזק, אירוע מסעיר, כמו שאומן... חווה איזושהי חוויה, הולך וכותב אחרי זה סיפור או שיר או מצייר ציור. האומן שלנו, שהוא גיבור על, עדיין הוא רגיש מבפנים, לא?
והוא כתב חידה.
כן.
בוא נראה...
חידה, אנחנו אוהבים חידות.
נראה אם תצליח לפתור אותה.
טוב, זה לא כל כך חוכמה, כי אני מכיר את סופו של הסיפור.
אבל הנימנים לא מכירים את הסיפור.
אוקיי, אז אוקיי.
אז אוקיי. וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן... יעשו הבחורים לפני החתונה, בזמן החתונה.
סוג של מסיבת רווקים תנכית כזאת.
בדיוק. ויקיר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים חברים, ויהיו איתו 30 חברים, כולם פלישתים. ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה. אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, זאת אומרת, בתום שבעת ימי המשתה, אם תצליחו עד שבוע יש לכם לפתור אותה, ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים.
ומי שמזלזל בבגדים וסדינים בעת העתיקה, אז כדאי לו שלא, כי זה דברים יקרי ערך.
יקר, מאוד יקר ערך, ודאי. ויאמרו לו, חוד אחידתך, נשמענה. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק.
הנה המשפט הידוע. כן. תהיתם מאיפה הוא, כן.
עכשיו, הם לא מכירים את הסיפור שאנחנו מכירים, אנחנו יכולים להבין את לפתור את החידה, אם אני אתרגם את מה שהוא אמר, מי הוא האוכל האז שיצא ממנו מאכל מתוק?
בוודאי, אריה והדבש.
אריה והדבש.
לנו זה פשוט, אבל מי שלא היה איתו שם, ואף אחד לא היה איתו שם,
לא
חוץ מאריה שמאז... עבר לעולם שכולו טוב, לא יכול לדעת. זו חידה קצת לא פיירית, האמת.
זו חידה מאוד לא הגונה. בז'אנר הזה של לחוד חידות, מאוד מאפיין את ספרות החוכמה.
אז לכאורה הפתרון של החידה הוא די פשוט, דבש.
כן, התשובה היא דבש, אבל אנחנו נראה שזה לא סוף הסיפור. לאחר שהפלישתים כמובן נואשו מלפתור את החידה, הם החליטו להפעיל, הם לא רוצים, הרי התשלום כבד מאוד על הכישלון, הם הפעילו לחץ על האישה התמנית, אשת שמשון, ואמרו לה כך. והיא ביום השביעי, זאת אומרת, זהו, נגמר, הגיעו לדדליין, ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה. פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש, הלירשנו קראתם לנו הלא. זאת אומרת, מה שמטריד אותם, שמשון לא נתפס ביניהם כאיזה גיבור ישראלי שעומד לפגוע בפלישתים, אלא מה שמטריד אותם זה שהוא...
הכלכלה.
כן.
הכסף.
הם עומדים להתרושש. קודם כל, מה שמעניין זה ששעה תמנית, בעצם קופים עליה כאן לפתות את חתנה, היא מוצגת בצורה שלילית, אבל הדברים שאומרים הפלישתים מלמדים שבעצם מופעל עליה כוח.
כן, זאת אומרת, היא אמנם צריכה לפתות אותו, אבל זה לא כל כך פייר, כי כאילו לא התירו לה הרבה ברירה. רצו לשרוף את בית אביה ואותה בעצמה.
יש כאן עוד עניין. יש לנו כאן אישה מפתה, פתי, והיא הולכת לפתות. אבל מצד שני גם המספר מנטרל את האיום הזה מפני האישה המפתה הזרה, ומראה לנו שבעצם האישה הזאת מתומרנת על ידי גברים. מאחורי כל אישה מפתה ומפחידה ומסוכנת, יש גברים ששולטים בה ובעצם מתמרנים אותה. בצורה כזאת הוא גם מנטרל את האיום מפני אותה אישה. האישה מתחילה בבכי, בפסוק ותבך אשת שמשון עליו, ואתה אומר, רק שנעתני ולא אהבתני.
הנה מלאכת הפיתוי בפועל. כן,
היא מתחילה לדבר, מתחילה להפעיל לחץ, חלקלקות שפתיה, מתחילה להפעיל לחץ באמצעות דיבורים, ואומרת לו כך, החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדת? זאת אומרת, היא מפעילה עליו לחץ, האינטימיות, בעצם היא אומרת לו, האינטימיות מחייבת גילוי לב. לא ייתכן שאתה תספר את הסודות שלך, את החידות שלך, לבני עמי, ולא לשתף אותי.
זה, אגב, היא צודקת, זאת אומרת, באופן כללי. היא בעצם... אם היא לא הייתה רוצה לפתות אותו, היא אשתו בכל זאת.
הטיעון הוא טיעון כן. חזק, אין סודות בין בני זוג, כן. בעצם זה מה שהיא אומרת לו. והיא אומר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד...
שזה גם הוא צודק באיזשהו מקום.
הסוד, זה סוד שאני מסתיר מכולם. ותבך עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה. לאורך כל המשתה היא בכתה, זאת אומרת עוד מניפולציה. והיא ביום השביעי ויגד לה כי היא ציקתה ותגד אחידה לבני עמה. זאת אומרת...
הוא נשבר.
הוא נשבר. איך היא עשתה את זה? היא ציקה לו, היא דיברה בחלק שפתיה, ובסוף הוא חשף את הסוד. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, לפני שתשקע השמש, הפלישתים משתאים עד הדקה ה-90. זאת אומרת, הם צריכים להגיד לו את הסוד, לחשוף את הסוד, בתום שבעת הימים, והם מושכים את זה...
להגביר את המתח.
להגביר את המתח, וגם להקוץ את שמשון.
עד הרגע האחרון, שהוא יחשוב שהוא המנצח,
כן, ואז להפיל אותו, ואז להכשיל אותו, מפל את האריה. כן. עכשיו בעצם הוא חשוף בפני כל אנשי העיר, כל הפלישתים, למעשה יודעים את הסוד הזה. הוא היה משוכנע שהסוד הזה ימשיך להישמר, כי אף אחד לא יכול לדעת...
אחרת הוא לא היה מהמר על כל כך הרבה כסף, כן. מן הסתם.
ואז הם אומרים לו כך, מה מתוק מדבש ומה אז מארי? במקום להגיד, הם הרי יודעים את התשובה, דבש וארי, אבל הם לא אומרים את זה, הם לא מנסחים את זה בצורה כזאת, הם מנסחים את זה בשאלה, מה יותר?
זה משהו לועג יותר, זה משהו קצת נכון, מקנית.
נכון, כאילו, התשובה היא פשוטה מאוד, מה הרי, יש דבר שהוא מתוק יותר מדבש, יש דבר יותר שהוא אז יותר מארי, ברור שהתשובה היא דבש וארי. כך הם רצו להגיד, אבל יש כאן דבר נוסף, הניסוח שלהם באמצעות שאלה יוצר חידה נוספת למעשה. הם בעצם רומזים לו, כן, התשובה היא דבש וארי, אבל זה בעצם רק הרובד הגלוי.
זאת אומרת, הם לוקחים את החידה שלו ומשתמשים בה גם כדי לצחוק עליו וגם כדי לחוד לו חידה הפוכה שצוחקת עליו בעצמה.
לצחוק עליו, נכון, וגם להקוץ אותו ולהפנות את תשומת ליבו למשמעות העמוקה יותר למראה שהוא ראה. ומה המשמעות? כי יש דבר שהוא מתוק יותר מדבש, ויש דבר שהוא אז יותר מארי.
אני מניח שאת מתכוונת לאישה עצמה.
לאישה התמנית, כן. כי הם בעצם רומזים לו למקור שהביא אותם לפתרון החידה, לאישה התמנית. הם רומזים לו בעצם שהאישה התמנית עקצה אותו, בגדה בו. הוא שרדה את הדבש ולא חשש מהדבורים, בעצם נעקץ על ידי המתוק מדבש ועל ידי האז מארי, שזו האישה. כי זה בעצם, הפלישתים, הפנו את תשומת ליבו, שזה המסר של המראה הזה.
ואולי אם שמשון היה מבין את הרובד הסמוי הזה, כמו שאת מספרת לנו, מפלת האריה או את מפלתו שלו עצמו, אז הוא לא היה נופל שוב, ולשם אנחנו מתקדמים בסיפור שלנו.
נכון.
לפני שאנחנו הולכים לאישה הבאה בחייו של הגיבור שלנו, מה קרה עם אותה אישה תמנית?
שמשון ניקה בפלישתים, נקם בהם, לקח את הבגדים ושילם למראים את ההפסד שלו. בינתיים הוא חוזר הביתה, הוא מאוד כועס.
אפשר להבין אותו.
כן, ואביה של האישה התמנית מחתן אותה, הוא הבין שהיא בעצם, אפשר להגיד, אגונה, כן? והוא מחתן אותה עם מרעהו, עם רעהו אשר רעה לו, אבל כעבור כמה זמן, הוא חוזר אל האישה התמנית שמשון, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים, ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, אבל הוא מגלה שהיא בעצם כבר נשואה לגבר אחר, שמשון מתנקם בפלישתים, והפלישתים רוצים לנקום בשמשון, והם נוקמים בו באמצעות שריפת האישה התמנית ואביה באש. זה אירוני, משום שהם רוצים לנקום בו, אבל הם לא יודעים שבצורה כזאת...
פוגעים בה ובעצמם.
כן.
ויאמר רן.
של אוזניותיך מעל אוזניך, ועזבת ביום ההוא את אולפנך אשר אהבת, ויצאת אל השטח, ועלית ירושלים.
ירושלים מה? כאילו, אמרת, אני אבצע, אבל לאן? ירושלים היא עיר גדולה, יש בה...
ביקרתם ביום ההוא מעל ומתחת לאדמה, במקום בו הכל התחיל, ויקרא שמה עיר דוד.
וואו, נשמע מעולה! ברשותך, אבל אפשר עוד שאלה?
בוודאי.
אמרת, ואני מצטט את פסוק 4, ביום ההוא. אפשר... עוד פרטים ככה שאני ארשום לי?
רושם?
רושם. שוט. איי, מה?
סתם כי אני יכול.
ויוסף רן ביום ההוא פרטים.
וסיירתם ביום שישי החמישה באפריל.
למניינם, כן? כדי להיות...
ברור. וסיירתם בעיר דוד מיקוד 97106 ירושלים, ונהנתם לאללה.
רוצים לעשות איתנו תנ"ך בשטח? צוות עושים תנ"ך ביום סיור ארכיאולוגי חד פעמי בשיתוף תגליות מעמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה. יום טיול מיוחד, במקום בו הכל התחיל, בהדרכת מיטב החוקרים והחופרים מהאקדמיה. במהלך הסיור תוכלו להיפגש עם צוות התוכנית וכן נקליט קטעים בהשתתפותכם, המאזינים. יום שישי, 5 באפריל בשעה 8 בבוקר, עיר דוד ירושלים. עושים תנ"ך בשטח. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם. פרטים נוספים בקישור המופיע בדף הבית של עושים היסטוריה.
אני אוהב שאתם חופרים. אתם ממילא חופרים לי כל הזמן. שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן כדי לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפצו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
האישה הבאה בחייו של הגיבור?
הסיפור הבא זה הזונה הזתית.
זונה הזונה?
כן.
אוקיי.
זה לכאורה סיפור מיותר. מדוע צריך גם לספר ששמשון הלך לזונה הזתית? אבל זה מדגיש בצורה מאוד חריפה את הפאטרן שלו, את הדפוס הזה ללכת שוב ושוב לנשים פלישתיות. וילך שמשון עזתה ויר שם אישה זונה ויבוא אליה, ולעזתים למור בא שמשון הנה ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר. זאת אומרת, הפלישתים ידעו שהוא נמצא אצל אישה זונה והם רוצים לנקום בו אחרי הנקמה שהוא עשה בהם. אבל שוב, הנקמות שלו הן נקמות מאוד נקודתיות, ולא היה בהם שום דבר כדי לפתור את השיעבוד של שבט יהודה
מול הפלישתים.
מול הפלישתים.
אגב, יש לו המון נורות אדומות לאורך הדרך. זאת אומרת, הוא מגיע לפלשת, הוא מסתובב עם מישהי, רוצים להרוג אותו. בפעם השנייה רוצים להרוג אותו. והוא לא ראה את הנולד, מה שנקרא.
כן. והסיפור הזה כמובן רוצה להראות את הגבורה שלו, והיה קם בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסעם, עקר אותם עם הבריח, ויסם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. המספר רוצה להראות לנו איך המשיכה שלו אל הפלישתים, בעצם זה טוענה, כן, תירוץ, כדי להקות בפלישתים ולהרוג בהם, אבל מה שהוא עושה זה בעצם רחוק מאוד מסיפורי הגבורה של השופטים בספר. וכאן הוא אפילו לא השתמש בזה כטוענה להרוג בהם. זאת אומרת, הסיפור הזה לא גרם לו אפילו לנקום, למרות שיש לו תירוץ טוב לנקום בהם, הוא לא עושה את זה אפילו. אנחנו מגיעים לסוד השני של שמשון, וזאת האישה השלישית, וכאן בפעם הראשונה נאמר, יש שימוש בפועל אהב.
סוף סוף יש פה אהבה גם בסיפור הזה, מעבר לאינטרסים ומיתולוגיות.
נכון. והי אחרי כן, ויוהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. השם דלילה מקובל לפרש אותו כשם שמי, ויש אפילו אומרים, אולי לא פלישתית, אבל ההקשר של סיפורי שמשון, אין סיבה לחשוב שהיא לא אישה, גם היא לא אישה פלישית, כי יש לנו את האישה התמנית, את הזונה הזתית. המספר לא אומר במפורש שמדובר באישה ישראלית. והעובדה שיש לה שם שמי, זה לא כל כך מפתיע, משום שבסופו של דבר גם הפלישתים חיו במרחב השמי, וזה לא צריך כל כך להפתיע אותנו שיש להם שם שמי. חזל דרשו את השם שלה, כמי שדלדלה את כוחו של שמשון.
אז לא הייתי רחוק בבדיחה בינונית הזאת שסיפרתי בהתחלה. אוקיי.
קלטה לדעת גדולים.
כן.
ויעלו אליה סרני פלישתים. סרני פלישתים זה בעצם המלכים של הערים הפלישתיות. ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול. הפלישתים לא הצליחו להבין, לפצח את חידת שמשון, טובי המוחות של הפלישתים, סרני הפלישתים.
בכל זאת, הוא עקר שם איזה שער של עיר עם המזוזות והדלתות ולקח אותו הביתה.
ולא הצליחו להבין איך זה קרה. אז הם משתמשים פה בנשק לא קונבנציונלי. הם פונים אל האישה, ובאמצעות הכוחות המיוחדים שלה, שתנסה לרדת לחקר התעלומה הזאת. במה כוחו גדול.
תשמעי, זה הצליח להם פעם אחת, אז
נכון, עם האישה התמנית. הם חשפו קודם את הסוד הקטן עכשיו, והם ינסו לחשוף את הסוד הגדול, במה כוחו גדול. ובמה נוכל לו? איך נוכל להכניע אותו? ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. עכשיו, המשפט הזה ככה שנאמר, בדרך אגב, שוב, מזכיר לנו גם את הסיפור של האישה התמנית, שלמעשה אולצה לבצע את הפיתוי. אבל גם כאן יש רמז לכך שגם המקרה הזה נעשה תחת איומים. סרני הפלישתים, מדובר במלכים, המלך נותן לפקודה, אנחנו רוצים להבין במה כוחו גדול, והם מפתים אותה בכסף. עכשיו, זה אמנם לא נאמר במפורש שמאיימים עליה, אבל המלך מבקש, מה בדיוק דלילה יכולה לעשות?
ובעולם העתיק, את אומרת, המלך מבקש, המלך מורה, הוא לא שואל ממש, הוא אומר לה, תעשי את זה כי לא כדאי לך לא לציית.
בדיוק. יש כאן מגמה מסוימת של המספר, להפחית מהכוח, מאותו כוח כזה מאיים, הכוח הנשי, המפתה, המאיים, שלוקח את הגיבור אל השאול, אל המוות. בכל זאת יש גברים שמתמרנים את הכוח הזה, פעם זה היו אנשי העיר, וכאן זה סרני הפלישתים. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידנה לי, במה כוחך הגדול, ובמה תעשר לענותך, אנחנו יודעים מה סוד כוחו.
ברור.
הסוד של שמשון קשור בקשר שלו לאמו, שמתבטא בשבועת הנזיר. כפי שכתוב בספר שופטים, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר לאלוהים יהיה, הנער מן הבטן. תלילה בעצם מנסה, מבקשת לגלות את סודו, לחשוף את מקור כוחו, כדי לשלול את מקור כוחו. ולשם כך, הוא צריך להפר את שבועת הנזיר. וברגע שהוא יפר את שבועת הנזיר, הוא בעצם יפר את הקשר שלו עם האם הטובה. זאת אומרת,
שנתנה לו את חייו, שנתנה לו את הכוח.
שנתנה לו את הייעוד שלו, להיות מושיע העם, להיות נזיר אלוהים. בעצם לשרוף את להרוג את האם, ולקשור את חייו עם אהובתו.
הפתיינית.
הפתיינית.
וזה מצליח לה?
בוא נראה. קודם כל ניסיון ראשון. ויומר אליה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים, מיתרים, לחים, אשר לא חורבו, שלא ניתנים לי לקריאה, וחליתי והייתי כאחד האדם, אני אחלש, ואז אני אהיה כמו כל בן אדם.
הוא עובד עליה.
כן. ויעלו לסרני פלישתים, שבעה יתרים לחים, מיד הם נרתמים לבצע את מה שאמר שמשון, אשר לא חורבו ותעשרו בהם, והעורב יושב בחדר. זאת אומרת, היא זימנה קבוצה של פלישתים לביתה, הושיבו אותם בחדר נסתר כלשהו, כדי שיתגברו על שמשון אחרי שתאסור אותו. ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת. זאת אומרת, בהריחו אש, ולא נודע כוחו. הקלות שבה ניתק שמשון את היתרים, מדומה לקלות שבה נשרף פתיל העשוי מנאורת פלישתן, חוט פשתן, כאשר מקרבים אותו אל האש. ואת אומרת דלילה אל שמשון, הנה איטלת בי ותדבר אליי כזבים, אתה אגידנה לי במה תיאסר.
אגב, כשאני קורא את הפסוקים האלה שוב, זה תמיד מזכיר לי שכשקראתי את הפסוקים האלה בעבר, תמיד אמרתי לעצמי, רגע, הוא לא מבין מה הולך פה, הרי היא אומרת לו בפירוש, פלישתים עליך שמשון. זאת אומרת, הלו, הוא היה צריך להתעורר, הוא לא הכי חכם לפי
כך
המסופר.
כך הסיפור הזה מציג אותו באמת כמי ש...
לא חכם גדול, והיא גם אומרת לו, או היא באה אליו עוד גם בטענות, אתה היטלת בי. כאילו, הלו?
כן, יש כאן גם מבנה של שלושה וארבעה, מבנה מקראי, שלושה ניסיונות והרביעי יוצא דופן. הוא מנותק לגמרי מהסיטואציה, הוא ממש מתואר קפטי, אתה אומר, הוא לא העיפרון הכי מחודד. הוא הופך להיות מין מודל כזה לאוויל שממש לא יודע.
כן, אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה כסיפור אדוקטיבי שבא לחנך מישהו, הצופה או הקורא אומר לעצמו, כמו בסרט המתח שהגברת הולכת לבד לבית והגנב הולך מאחוריה, הוא בא להגיד לה, תיזהרי, תיזהרי. גם פה, אתה רוצה בעצם כקורא להגיד לאותו שמשון, תגיד לי, אתה לא רואה? אתה לא רואה מה היא עושה? תיזהר, תיזהר. זה האישה הנחלולית הזאת שבאה בעורמה להפיל אותך.
הוא לא רואה את זה. הוא לא יכול לראות את זה כנראה. כנראה שבן אדם שנמצא במקום הזה, בתבנית הזאת, בפאטרן הזה, בפטיש הזה, לא יכול להסתכל על עצמו מהצד, ולראות שהוא בעצם מובל כאותו שור לשוחט.
אוקיי, הניסיון השני של דלילה.
ויאמר אליה, אם עשור יעשרוני באבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם, ותיקח דלילה אבותים חדשים, ותעשרו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, והעורב יושב בחדר, שוב אותו סיפור, וינתקה מעליו, מעל זרועותיו כחוט, ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי ותדבר אליי כזבים, הגידה לי במה תעשר. הניתוק של שמשון בכלל מהדרמה שהקוראים מודעים אליה.
ויושבים בבית וצועקים לו.
העורב, התא שצועק לו, תקלוט מה קורה. גם מחדדת את זה, עד כמה הכוח שלו הוא על-טבעי, זה כלום בשבילו. הוא לא רואה את זה, הוא לא סופר את זה, כמו במקרה עם הזונה הזתית, הוא עקר את הדלת. כך גם החוטים האלה, הוא בכלל לא מרגיש את זה. זה גם מעצב את העוצמה האדירה של כוחו. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש אז מערי.
כן.
ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, כלומר, אם תחברי את השיער שלי למערכת חוטי האשתי בנול, נול הריגה, ותקעת ביתד אל הקיר, וחיברת הנול עם השיער שלי אל הקיר, והייתי כאחד האדם, כאן כנראה הסיפור הוא קטוע, וצריך להשלים לפי תרגום השבעים. ותישנהו ותהרג, זה לפי תרגום השבעים, ותהרג את שבע מחלפות ראשו עם המסכת. את זה לא כתוב בנוסח המסורה. ותתקע ביתד, היא עשתה את, בדיוק את מה שהוא ביקש, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויישא את יתד ההרג ואת המסכת, שום דבר לא קרה.
ברור, כי הוא גיבור על, וכי מה זה בשבילו לנתק את הראש מהקיר אם הוא שבר שערים לפני כמה דקות.
ואנחנו מגיעים אל הניסיון הרביעי והאחרון, והקהל יודע
שהשלב
הרביעי זה השלב היוצא דופן.
כן.
ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי? זאת אומרת, היא חוזרת עוד פעם על הנימוק של האישה התמנית. איך אתה יכול להגיד שאתה אוהב אותי,
בעצם.
שאתה מסתיר ממני סודות? זאת אומרת, דלילה הבינה שהקשר בין אהבה לגילוי לב הוא הטיעון שמשכנע את שמשון. איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי? ולכן היא חוזרת על זה שוב ושוב. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים. זאת אומרת, היא קלטה שזה הדבר
שעובד, שעובד
עליו. שום דבר לא יפעיל אותו. הוא לא היה שם בכלל. אבל זה מעורר את הקשב שלו. וגם האישה התמנית עשתה בדיוק את אותו דבר.
זאת אומרת, הקשר עם אשתך, עם האישה שלך, האינטימיות הקרובה הזאת, מחייב גילוי לב, מחייב פתיחות, מחייב לא לשמור סודות.
זאת ההשקפה שלה על מערכת היחסים, וזה משכנע אותו. זאת אומרת, העניין הזה עובד עליו.
לא לפני שהוא אומר, וזה משפט מאוד מוזר, אני אבקש את עזרתך לפרש אותו, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. כאילו, עד כדי כך היא שיגעה אותו?
נכון. כאן הוא באמת קושר במשפט החזק הזה, הוא יוצר קשר בין אהבה למוות. והקשר הזה בין אהבה למוות זה דגם, מבנה מאוד חזק בתרבות, פריון. ברגע שמתחילים החיים, מתחיל המוות. ואהבה ומוות, ולכן יש קשר בין אהבה למוות. הוא באיזשהו מקום יודע שהפיתוי עלול להביל אותו, האהבה עלולה להביל אותו אל המוות. ואז הוא חושף את הסוד, והוא יודע באיזשהו מקום, באמת באמצעות הביטוי הזה, ותקצר נפשו למות, הוא יודע שחשיפת הסוד היא בעצם הסוף שלו. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, אם יגלחו אותי, אני אאבד את הכוח שלי, וחליתי והייתי ככל האדם. חשיפת הסוד הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, זאת הייתה רק חידה, והגילוי החידה רק חשף אותו לבושה והשפלה, והרס לו את הניסויים בעצם, זה לא היה כזה פשוט. אבל הפעם זה הרבה יותר גדול מזה, הפעם זה לא רק השפלה, זה לא חורבן הניסויים שלו, אלא זה הניתוק שלו משבועת הנזיר, מהייעוד שלו, מהעבר שלו, מאימו, מהגורל שלו, מהתפקיד שלו בהיסטוריה. אפשר להגיד ששמשון היה באיזשהו קונפליקט בין האינטימיות עם גלילה, הוא מאמין כמוה וחושב כמוה, ש אינטימיות מחייבת גילוי לב. מצד שני, הייעוד שלו, שבועת הנזיר שהוא מחויב לה. אבל הוא כל כך אהב אותה, ולכן אולי גם המספר משתמש בפועל הזה. המספר המקראי לא נדיב בשימוש שלו בפועל אהב, במסגרת היחסים בין גברים ונשים.
עמדנו על זה בפרק הקודם, כן. על דוד ומיכל, כמה האהבה שלה אליו, היא כלי ביד היוצר המקראי להסביר לנו משהו.
והיחידה שהפועל הזה מיוחס לה בכלל,
כן.
אישה היחידה, וגם אין הרבה גברים שהפועל הזה מיוחס להם, וגם לגבי שמשון, הוא לא נאמר שהוא אהב את האישה התמנית, או את הזונה הזתית כמובן, אבל לגבי גלילה נאמר במפורש שהוא אהב אותה, לכן הוא נמצא פה בקונפליקט, והוא בחר באהבה. יש לנו קבר שבחר באהבה.
האהבה הזאת מיד מובילה אותנו לסוף שלו, למוות שלו.
זה מזכיר לנו גם את המשפטים בשיר השירים, כי אזק המוות אהבה בשיר השירים פרק ח' פסוק 6. כן. זאת אומרת, התפיסה היא שהפיתוי הוא ממית, הפיתוי הוא מסוכן, משום שהאישה פתאום יכולה, האישה, האם, הטובה, המולידה, המחיה, הצד הטוב כאילו באישה, יכולה להפוך לאישה זרה אחרת, לפתות את הגבר, להזינו בפרי המורעל, כמו שעשתה חווה, ולקחת ממנו את כל הכוח שלו, לגזול ממנו את כל כוחו ולשלחו אל מותו בסופו של דבר. וזה נרמז לנו גם קודם שהפלישתים אומרים, אני, תעני את שמשון ותגלי את כוחו. המילה תעני תמיד נקשרת בהקשר מיני לאונס.
ועינה אותה.
ועינה אותה, ההשפלה בעצם שכרוכה בעניין הזה, וזה בדיוק מה שעושה דלילה, היא מענה אותו, היא מפתה אותו, אבל בעצם היא מענה אותו משום שהיא לוקחת ממנו את כוחו, היא שוללת ממנו את כוחו, באמצעות הכוח שיש לה עליו, וזה מסביר לנו את פתרון החידה, כן, יש דבר שהוא אז מערי, האהבה,
כן.
בעצם עזה יותר מערי. גלילה מיישנת אותו, משכיבה אותו על ברכיה, מזכיר לנו מאוד את יעל, והיא קוראת לאיש שבעזרתו היא תגלח את שערו, ואתה ישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, לא ברור אם היא גילחה או האיש גילח, ותחה לענותו, זאת אומרת, העינוי כאן זה ממש ההשפלה, הסרת הכוח שלו מעליו.
אונס אולי במובן של להכריח אותו למשהו.
אונס במובן של שלילת
העצמאות, הכוח.
הכוח, הזהות. היא מעבירה אותו בעצם טרנספורמציה. היא לוקחת ממנו את הכוח שלו, היא לוקחת ממנו את עונו, את כוחו. היא מורידה את הסטטוס שלו, היא מכניעה אותו, היא משעבדת אותו.
שזה אגב, אחד הדברים הכי קשים באונס מיני, זה בדיוק הדברים שמדברים עליהם. העניין הפיזי הוא נוראי, אבל העניין הנפשי הוא הרבה יותר נוראי.
אז הגבר, בעל הכוח הגדול, בעצם מפותה ומעונה על ידי אישה שמגלחת את שערו, מסירה ממנו את מקור כוחו, מקור עונו, ותח עלה נוטו, ויסר כוחו מעליו, ותומר, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויומר, אצא כפעם בפעם ונער. הוא חושב שהוא נמצא בסרט הקודם, אבל הוא לא יודע...
מדגיש את חוסר המודעות שלו.
כן, אבל הוא לא יודע שהוא בסרט אחר לגמרי. שלוש פעמים ניסתה אהובתו לבחון את כוחו ולשלול את אותו ממנו. הוא לא העריך, כמו שאמרת, שהיא תעשה את זה גם בפעם הרביעית. הסיפור הוא בעצם מדגים עד כמה האהבה היא כוח שמרוקן את הגבר החזק ביותר, עם הכוח האלוהי ביותר, איך הוא מרוקן אותו מכוחו, איך האהבה יכולה, היא לא מומלצת על פי הסיפור הזה. היא כוח מסרס, היא כוח שמביא לטרגדיה איומה. הוא לא ידע כי אדוני שר מעליו, ואז הפלישתים אוחזים אותו וינקרו את עיניו, כשם שהוא שם אותם ללאג, כך גם הם שמים אותו ללאג ומציגים אותו כמו בקרקס, לפני כל הפלישתים. הגיבור המעולל הוכרח לעשות מלאכה של נשים, של תוכנות, קחו אותו לתוכן בבית האסורים.
שזה גם מעמד נמוך וגם מעמד של אישה, שזה דיבר. בכלל משפיל, ועוד עיוור.
כן, האיש עם הכוח הגדול ביותר, הפך להיות תוכן עיוור בבית האסורים.
וכל זאת בגלל שהוא התפתה לאישה.
זה מדגים את הנפילה, את מפלת האריה בעצם. סיפור מתאר את החרדה העמוקה, החרדה הגברית, מפני האפשרות של אובדן הכוח, יתרון הכוח שיש להם במערכת הפטריארכלית. האהבה זה דבר מאוד מסוכן, משום שהיא יכולה לשלול מהגבר את הכוח שלו, את היתרון שלו בחברה הפטריארכלית. הסיפור מחנך למעשה בנים לא להיות במקום הזה, לא לאהוב, להיזהר מאוד מהאהבה.
אז הנה, יש לנו איזשהו תירוץ, למה אנחנו לא רגישים מספיק, ולמה אנחנו לא פתוחים מספיק, ולמה אנחנו לא רוצים אולי לפעמים לדבר על זה מספיק. יש לנו תירוץ, זה כתוב בתנך, נכון, אנחנו לא המצאנו את
נכון,
זה.
נכון, נכון, הכל כתוב בתנך. הסיפור הזה, בעצם הטרגדיה של שמשון, יכולה להתרחש רק במצב שבו הגבר חותר תחת הסדר החברתי, דוחה את מוסר אביו ואימו, ומתפצה לנשים נוכריות. שמשון לא מימש את הייעוד שקבע לו הסמכות ההורית בסדר החברתי, להיות נזיר לאלוהים. שמשון בחר בדפוס החוזר המנחה אותו, התשוקה לנשים נוכריות שהביאה אותו, הדפוס הזה הביא אותו לחצות גבולות אתניים, תרבותיים, ובעצם לשקוע בהרס עצמי שסופו מוות. הסוד התמון בחידת שמשון משקף את הפחד מפני נשים נוכריות, אבל בעצם את הפחד מפני מה שהן מייצגות בתרבות, פיתוי ומוות. הקשר הזה בין פיתוי, אהבה למוות. והאירוניה שרק אחרי מותו, הוא בעצם מממש את הייעוד שלו ומביס את הפלישתים, כי רק אז הוא קורא בשם אדוני, ובעצם תמות נפשי עם פלישתים, והם בעצם מחסל את הפלישתים, והופך למושיע של עמו. רק כאשר בעצם הוא איבד את הכוח שלו, לא כשהיה לו כוח.
וזה גם אגב סוגל לנו איזשהו מעגל לשלושת הפרקים האלה, שהתחלנו אותם בסיפור אדם וחווה, שביססו או ייסדו את המערכת הפטריארכלית הזאת, בדוד ומיכל, אהבה של אישה לגבר, של נסיכה לגבר, שבסוף הופכת למלכה שמזלזלת באותו גבר וכועסת על אותו גבר, ומסתיים בסיפור הזה של שמשון הגיבור הכל יכול הגדול, שבמחי פיתויה של אישה נופל מההר הגדול עליו הוא נמצא, לעמק נורא של גבר ללא עיניים שצריך לעבוד בעבודות מבזות. עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה דוקטור אהובה אשמן מאוניברסיטת תל אביב על הפרק הזה ועל שלושת הפרקים האלה שעסקו בזוגיות בעולם התנ"ך, וראינו שכן, יש זוגיות בעולם התנ"ך. מי שרוצה להמשיך ולהעמיק בראיית התנ"ך או בחקר התנ"ך בראייה פמיניסטית, יותר ממוזמן לקנות את הספר שלך תולדות חווה, מומלץ מאוד. חפשו את עושים תנ"ך, את עושים היסטוריה באפליקציה, בספוטיפיי, באייטיונס או באתר הבית של עושים היסטוריה. אנחנו מזמינים אתכם גם לקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, שהיא כבר קבוצת הבית שלנו, שם תוכלו לשוחח איתנו, לשאול שאלות, לדון בפרקים. תודה רבה לצוות התוכנית. דניאל זיסמן, העורכת והמפיקה של התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, שרה סילבצקי על הקהילות, אני אותם שטיימן, שוב תודה, דוקטור אהובה אשמן.
תודה, תודה.
להתראות בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.